מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים. מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
לראות את התמונה המלאה. מהי הולוגרמה? מה ההבדל בינה לבין שיטות צילום והקרנה אחרות? איך יוצרים הולוגרמות ומה אפשר לעשות עמן? מאת כולו אור, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא ועורך, אמיר בועז. עריכה טכנית, אלעד לוין. חיפוש הולוגרמה בגוגל מעלה תוצאות כמו תצוגת תלת המימד במחשב של איש הברזל מסרטי מארוול, את מסר בקשת העזרה של הנסיכה ליה אל אבירי הג'דאי ממלחמת הכוכבים, או זמרים שממשיכים להופיע מול קהל חי לאחר מותם. בתרבות הפופולרית רווחות דוגמאות דומות, דוגמת פרק בסדרה סאוף פארק, שבו חברת Happy Holograms שולחת הולוגרמה של מייקל ג'קסון להופעה, ואחרי שהוא מסתבך עם המשטרה ונמלט, שולחת החברה הולוגרמה של הראפר טופק שקור לגנוב מכונית ולרדוף אחריו, או למשל קרקסים שהחליפו את חיות הבר בהולוגרמות. אף אחת מהדוגמאות האלה אינה הולוגרמה. הולוגרמות של חיות בקרקסים הן הקרנות דו-מימדיות סטנדרטיות על מסך כמעט שקוף, Ghost Projection, התצוגה של איש הברזל והקרנת הנסיכה ליה, גם לולי היו אשליות פרי מחלקות האפקטים המיוחדים בהוליווד, הן דוגמאות לתצוגה נפחית, Volumetric Display, שהיא אמנם תלת מימדית, אך אין לה קשר למושג המוגדר היטב, הולוגרמה. יש בשוק מודלים ראשוניים של תצוגה נפחית, ומודלים מתקדמים יותר נמצאים בפיתוח. אך בניגוד להולוגרמות, טכנולוגיה זו עוד אינה בתחילת דרכה. הולוגרמות של זמרים בהופעה רחוקות אפילו יותר מלהיות הולוגרמה. מדובר בפעלול במה עתיק יומין בשם רוח הרפאים של פפר, פפרס גוסט, על שם ג'ון הנרי פפר, מדען אנגלי בן המאה ה-19. אשליה מבוססת על מסך שקוף המוצב בין הקהל על הבמה, בזווית כזו שמשתקפת בו הקרנה של דמות מחוץ לשדה הראייה של הקהל, המשתלבת עם המתרחש על הבמה. אין כל קשר בין אפקט זה לבין הולוגרמה, והוא אינו תלת מימדי. במאה ה-18 כבש אתיאן גספר רוברטסון את במות אירופה עם רוחות פפר בהופעות הפנטזמגוריה שלו, עם פנס קסם ומסך שקוף. יותר מ-200 שנה לפני שהחברה שהפיקה את ההולוגרמות של טופק ומייקל ג'קסון רשמה פטנט על שיטת ההקרנה שלה. אז מהי הולוגרמה? ומה ההבדל בינה לבין צילום רגיל, הקרנה או תצוגה נפחית? המידע שבאלומת אור. אנו רואים עצמים באמצעות האור המוחזר מהם. כאשר אנו מביטים בעצם מזוויות שונות, אלומת האור המגיעה ממנו לעינינו משתנה. צילום רגיל לעומת זאת מקפיא ברגע החשיפה את עוצמת וצבע האור בכל נקודה באלומת האור שהגיע אליו, ומכל זווית שנביט בו, נראה את ערכי הצבע והעוצמה האלו. הצילום יישאר קבוע גם בשינוי זווית הראייה, ולכן ייראה חסר עומק. אפשר ליצור אשליה של עומק על ידי צילום משתי נקודות התואמות למרחק בין העיניים, ושימוש במשקפיים מיוחדים המאפשרים לכל עין לראות אחת מהתמונות. כך מצולמים ונצפים סרטי תלת מימד, אך התוצאה אינה תלת מימד אמיתי, אלא שילוב של שתי תמונות שטוחות. אם נזוז מצד לצד לא נקבל פרספקטיבה אחרת של העצמים המצולמים, וגם לא נראה פרלקסה של התנועה, תזוזה מהירה של עצמים קרובים ותזוזה איטית של עצמים רחוקים יותר. כדי לקבל תמונה תלת-ממדית של ממש, יש להצליח לשמר את כל המידע שבאלומת האור המגיעה לסרט הצילום. אם נצליח אחרי כן לשחזר אותה במלואה מהצילום, אי אפשר יהיה להבדיל בין האלומה המשוחזרת לזו המקורית, ובהתאם לא נוכל להבדיל בין העצם המצולם למקורי. בשנת 1947 הבין הפיזיקאי ההונגרי דניס גבור שאפשר לבצע זאת בעזרת תופעת ההתאבכות המתרחשת בין גלים. דוגמה להתאבכות פשוטה מובאת באיור. שני גלים זהים בגובהם ואורכם עשויים לחזק זה את זה בהתאבכות בונה, אם סייהם מגיעים יחד, מופע זהה, לבטל זה את זה בהתאבכות הורסת, אם השיא של האחד מגיע עם השפל של השני, מופע מנוגד, או להיות במצבי ביניים שונים. האנימציה הממוחשבת הבאה מדמה תבנית התאבכות בבריחה, שיש בה שני מקורות המייצרים גלים זהים. הצבעים מייצגים את גובה פני המים. מצוף הממוקם בנקודת התאבכות הורסת, שצבעה תחלת באופן קבוע, יישאר במנוחה מוחלטת, גם אם המקורות מייצרים גלים גבוהים מאוד. לעומתו, מצוף שיהיה בנקודת התאבכות בונה, יתנודד בעוצמה כפולה מאשר עוצמת כל אחד ממקורות הגלים לבדו. כאשר מכוונים מצלמה אל עצם כלשהו, אלומת האור המגיעה לסרט הצילום מכילה כמות עצומה של מידע. לכל נקודה מגיע אור, מכל נקודה על העצם, באורכי גל, צבעים רבים, עוצמות שונות ומופעים שונים. בצילום רגיל, רק הצבע והעוצמה נשמרים, ולכן אין באפשרותנו לשחזר אחריכן את האלומה המקורית. גבור הבין שאם אפשר יהיה לתעד את תבנית ההתאבכות, יתאפשר אחריכן שחזור האלומה במלואה, וכינה תיעוד כזה הולוגרפיה. מהמילים היווניות הולוס, התמונה בשלמותה, וגרפיה, סרטוט או תמונה. גבור פיתח במקור את הטכניקה במסגרת מאמציו לשכלל את מיקרוסקופ האלקטרונים, וניסה ללא הצלחה ליישם אותה גם באור נראה. הולוגרפיה של אלקטרונים אכן נמצאת בשימוש רב בתחום המיקרוסקופיה, כמעט בדיוק כפי שנוסחה בסדרת מאמריו פורצי הדרך של גבור בין 1946 ל-1951, שזיקו אותו בפרס נובל בפיזיקה לשנת 1971. אך בתחום האור לא היה הדבר ישים לפני המצאת הלייזר, כעשור מאוחר יותר. איך לייצר הולוגרמה? הסרטוט מדגים צילום הולוגרמה באמצעות אלומת לייזר. מראה מחזירה למחצה, מפצלת את האלומה, מסיטה חצי מהאור הצידה ונותנת למחצית השנייה להמשיך במסלולה. חצי האלומה הממשיך ישירות לסרט הצילום נקרא אלומת הייחוס. המחצית השנייה, אלומת העצם, מוסטת אל העצם המצולם, פוגעת בו ומוחזרת ממנו אל הסרט. בסרט הצילום נקבל התאבכות בין אלומת הייחוס לאלומה החוזרת מהעצם. ההולוגרמה מתעדת את תבנית ההתאבכות בין האלומה שבאה מהעצם לאלומת הייחוס. שלא כמו בצילום רגיל, אין על סרט הצילום אף פרט המזכיר את העצם המצולם. רק נקודות בדרגות כהות שונות המציינות את מידת ההתאבכות הבונה או ההורסת בכל נקודה. כדי לשחזר את אלומת העצם מתוך תבנית ההתאבכות ולצפות בהולוגרמה, יש להאיר את סרט הצילום עם אלומת הייחוס שאיתה היא צולמה. אפשר לחשוב על כך כמשוואה מתמטית. החיבור של אלומת הייחוס A עם אלומת העצם B יצר את ההתאבכות שנשמרה על ההולוגרמה C, כלומר A פלוס B שווה C. לכן, כדי לקבל שוב את אלומת העצם B, נקרין על ההולוגרמה C את אלומת הייחוס מאחור, מינוס A, מכיוון ש-C מינוס A שווה B. המפתח הוא שאלומת הייחוס המשמשת לשחזור ההולוגרמה חייבת להיות זהה לאלומת הייחוס שאיתה היא צולמה. כאן נכנס לתמונה הלייזר. מכיוון שלאלומת הלייזר יש שתי תכונות מיוחדות. היא מונוכרומטית, כלומר כל הגלים בה הם באותו אורך גל אחד ויחיד. והיא קוהרנטית, כלומר שכל הגלים בה עולים ויורדים יחד במופע זהה. אור רגיל אינו מונוכרומטי ואינו קוהרנטי. ואם נייצר הולוגרמה עם אור אקראי כזה, לא נצליח לשחזר את תבנית ההתאבכות שלחדנו. אלומת הייחוס מאור לייזר לעומת זאת מסודרת להפלי וקל לשחזר אותה. צפייה ללא לייזר. צילום הולוגרמות מחייב אור לייזר. אך טכניקה שמאפשרת צפייה בהן ללא לייזר כבשה את העולם. זוהי הולוגרמת בנטון, על שם ממציאה דוקטור סטיבן בנטון, מחברת פולרויד, שהציג אותה לעולם בשנת 1968. הולוגרמת בנטון, או בשמה הפופולרי הולוגרמת קשת, מבוססת על שימוש בהולוגרמה כמנסרה, כך שכל צבע נשבר בזווית אחרת. העיקרון הוא צילום הולוגרמה של העצם עם לייזר, כרגיל, אך הפעם דרך מסך ובו חריץ. הערת סרט הצילום המוכן באלומת הלייזר המקורית תגלה לעינינו בכל זווית שבה נביט רק פס צר מהעצם, אותו חלק שבעת הצילום נראה באותה זווית דרך החריץ. אך מאחר שסרט הצילום של הולוגרמת בנטון משמש כמנסרה, כאשר הוא מואר באור לבן, נשבר כל צבע בזווית אחרת. כך, מכל זווית מבט, ייראה כל חלק מהתמונה בצבע התואם לזווית השבירה, כמוסבר באיור. לולי הייתה ההולוגרמה מצולמת דרך חריץ, היו התמונות בצבעים השונים מתערבבות אלו עם אלו. החריץ מונע זאת, ומכל זווית ראייה נראה רק את הצבע שעבר דרכו באותה זווית. הגוון הנצפה ישתנה ברציפות לגובה התמונה בהתאם לזווית הצפייה, ומכאן הכינוי הולוגרמת קשת. זיכרון הולוגרפי. תמונה היא מידע. הפתגם הידוע טוען שתמונה שווה 1,000 מילים, אך חישוב פשוט יראה שתמונה ברזולוציה גבוהה שוות ערך בממוצע מבחינת כמות המידע למיליוני מילים. לכן כבר בשנת 1963 עלה הרעיון להשתמש בהולוגרמות לאחסון מידע. כך שבמקום לשמור תמונת תלת מימד, תבנית ההתאבכות תשמור נתונים. במקום שאלומת העצם של הלייזר תכיל מידע על עצם אותו רוצים לצלם, היא תקודד על ידי המחשב להכיל נתונים המיועדים לשמירה. אפשר לשחק עם הזווית של קרן הייחוס, ובכל זווית לשמור סט מידע שונה, שלא כמו דרך פעולתם של התקני זיכרון הקוראים ביט אחרי ביט. בהולוגרמה הנתונים נקראים בו זמנית. נדרש רק הבזק לייזר אחד מהזווית הנכונה כדי לצרוב סט נתונים שלם להולוגרמה או כדי לקרוא אותו. בנוסף לשילוב של נפח זיכרון עצום עם זמני קריאה לוחסן כתיבה מהירים, אין כמעט חלקים נעים במערכת, ונדרש רק שינוי זווית זעיר של קרן הייחוס בכל פעם שרוצים לגשת לסט מידע אחר. זהו יתרון גדול על פני כוננים אופטיים או מגנטיים, שבהם ראשי קריאה נעים ומנועי סיבוב מהירים גורמים לשחיקה ולתקלות. בתחילת שנות ה-2000 הודיעו מספר חברות על פיתוח זיכרונות הולוגרפיים, שהקיבולת ומהירות הגישה שלהם צפויים לעבור בסדרי גודל את אלה של התקני הזיכרון שהיו אז. אך אף אחת מיוזמות אלה לא הבשילה. העלות הראשונית לא הצדיקה ככל הנראה את היתרונות מבחינת הלקוח. בשנים האחרונות, עם המעבר המואץ לעבודה בענן, הולך ומתפתח משבר זיכרון, והנסיבות השתנו. הגרף שלמטה מתאר את הפער בין הזיכרון המשמש לפעילות ממוחשבת בעולם ובין כמות זיכרון הענן הקיימת. ניתן לראות שאם המעבר ההולך וגובר לשירותי ענן, צפוי הפער ההולך ונפתח לגרום למשבר, אם לא יפותחו אמצעי זיכרון מהפכניים. חברות המספקות שירותי יחסון בענן משתמשות בנפחי זיכרון עצומים וזקוקות לזמני גישה מהירים ולאמינות גבוהה. טכנולוגיות שעבור צרכנים רגילים אינן רלוונטיות מסתמנות עבורן כחדאיות. מסיבה זו משקיעה חברת שירותי הענן של מייקרוסופט אזור תקציבים גדולים בפיתוח שני סוגים חדשים של זיכרונות, זיכרון הולוגרפי ו-DNA. מבין השניים, טכנולוגיית הזיכרון ההולוגרפי מסתמנת כבשלה יותר, והחברה חוזה מוצרים זמינים בשנים הקרובות. העתיד הרחוק יותר שייך כנראה לטכנולוגיה שתקדד את הביטים הדיגיטליים לארבע חומצות הגרעין המרכיבות את החומר הגנטי בכל תא חי, ותסנטז מהן מולקולות DNA. קריאת המידע המאוחסן כך תבוצע באמצעות ריצוף גנטי. טכנולוגיה מיוסמת כיום באופן שגרתי, למשל כדי לגלות מוטציות בנגיף הקורונה או לצורך אבחון רפואי. זיכרון DNA יפתור את צורכי זיכרון המחשוב של האנושות לדורות רבים, מאחר ובכל סנטימטר מעוקב ניתן לאחסן בשיטה זו כמיליון טראבייט, מיליארד גיגאבייט, אך עוד ארוכה הדרך. מייקרוסופט הדגימה אומנם מערכת אוטומטית לאחסון ושליפת מידע DNA, אך פעולתה איטית ומגושמת מאוד. מוצר מדף אינו באופק. כך שהזיכרונות ההולוגרפיים מסתמנים כפתרון בעתיד הנראה לעין. שימוש בהולוגרמות להצגת מידע תלת מימדי. כפי שצוין בפתיחת הכתבה, תצוגת תלת מימד מתקשרת בדעת הקהל הפופולרית בעיקר לצגים נפחיים, דוגמת אלה שבסרטי הנוקמים ומלחמת הכוכבים. בצג כזה מחולק נפח התצוגה לפיקסלים תלת-ממדיים המכונים ווקסלים, ווקסלס, שהם שקופים במצב קבוי, ואפשר להדליק אותם כך שייצרו יחד תמונת תלת-ממד. אפשר ליישם צגים נפחיים באמצעים שונים. למשל, להשתמש בלייזר תת-אדום רב עוצמה כדי לשגר פולסים לנקודות שונות באוויר, כאשר כל פולס נמשך מיליארדית השנייה, וגורם לאוויר להפוך לכדור פלזמה זוהר בנקודת המוקד של הלייזר. הסתה מהירה של הלייזר באמצעות מראות המזיזות את האלומה ועדשה לשינוי נקודת המוקד, יכולה בטכנולוגיה הקיימת להדליק עד 100 ווקסלים לשנייה בנפח של מטר מעוקב. דרך אחרת להשיג זאת מתבססת על הצטלבות של קרניים על סגולות, בתוך תמיסה מכילה מולקולות מיוחדות, הזוהרות רק בנקודות ההצטלבות. דרך אחרת לגמרי ליצור תמונה תלת מימדית, היא הזזה מהירה הלוך וחזור עשרות או מאות פעמים בשנייה של צג שקוף שעליו מוקרנת תמונה דו-ממדית המשתנה תוך כדי תזוזה. תופעת התמדת הראייה תצרף בעיני המתבונן את כל החתכים הדו-ממדיים שהוקרנו זה לצד זה לכדי אובייקט תלת-ממדי אחד. נכון להיום, תצוגות נפחיות מסוג זה מוגבלות בגודלן וברזולוציה שלהן. בעייתי אף יותר, שלצורך הצפייה בהן נדרש מכשור מורכב ויקר. הולוגרמות לעומת זאת מגיעות כיריעת סרט צילום, וביישום נכון ניתן לצפות בהן גם באמצעות מקור אור לבן. הולוגרמה גדולה אפשר לגלול למארז קומפקטי שניתן לפתוח בכל מקום ולאפשר למספר אנשים לצפות בו זמנית בתמונת תלת ממד מכל עבריה. להולוגרמות כאלה שיהיו פשוטות ליחסון נסיעה וצפייה, עשויים להיות יישומים מגוונים בתחום הצבאי, בהנדסה ובניין, ברפואה ועוד. הודות לתועלת שבהפקדת הולוגרמות מפורטות של אזור הלחימה בידי לוחמים בשטח, הרשות למחקר ופיתוח מתקדם של משרד ההגנה האמריקאי DARPA בחרה להשקיע בקידום התחום. הסוכנות הזו מתמחה בזיהוי טכנולוגיות עתידיות והשקעה בהן, ומחקריה סללו בעבר את הדרך לטכנולוגיות מהפכניות, דוגמת רשת האינטרנט, ממשקי משתמש גרפיים ומכשירי ה-GPS, שיש כיום כמעט בכל כיס. בתחום ההולוגרפי סייעה DARPA לפתח את ה-Urban Photonic Suntable Display, או UPSD, המאפשר צפייה ב-360 מעלות בהולוגרמה צבעונית באמצעות אור לבן, ושהמגזין טיים בחר לכלול ברשימה היוקרתית של 50 ההמצאות הטובות ביותר שפרסם בשנת 2011. בסרטון אפשר לראות הדגמה של ההבדלים בין מפה עירונית רגילה, צילום אוויר והולוגרמת UPSD, כולם של אותו אזור עירוני. ההולוגרמה מאפשרת מבט על כל בניין כמעט מכל זווית, פרלקסה מלאה והבנה אמיתית של תוואי השטח. הולוגרמות אנלוגיות מופקות באמצעות הארת עצם באלומת לייזר ותיעוד תבנית ההתאבכות על גבי סרט הצילום. אך הולוגרמות דיגיטליות מסוגן של UPSD לא מתחילות כלל מעצם פיזי, אלא מקובץ בפורמט גרפי תלת-ממדי, כמו אלו המשמשים בהדפסות תלת-ממד או בתוכנות עיצוב. תבנית ההתאבכות הנדרשת לייצור ההולוגרמה מחושבת מתמטית מתוך הנתונים התלת-ממדיים שבקובץ ומודפסת ברזולוציה גבוהה על סרט הצילום באמצעות 3 לייזרים בצבעי היסוד. התוצאה היא תמונה ברזולוציה גבוהה, גדולה עד כדי אלכסון של 1.8 מטר, שיכולה להציג הפרשי גובה של עד 50 סנטימטרים גובה נתפס ועד 50 סנטימטרים עומק נתפס. המחיר להפקת הולוגרמה כזו נחשב נמוך, בין 1,500 ל-3,000 דולר ליחידה. DARPA שכללה גם את מערכת הלידר שלה, למיפוי שטח באופן תלת-ממדי, ממטוס באמצעות לייזר סורק. מערכת זו מפיקה נתונים שמהם אפשר לייצר הולוגרמות לכל שטח רצוי, ועד כה ידוע על לפחות 13,000 תמונות UPSD שהופקו עבור הצבא האמריקאי. חברות רבות מציעות שירותים דומים גם לשוק האזרחי, למשל הדפסות הולוגרפיות למודלים אדריכליים והנדסיים תלת-ממדיים. וידאו הולוגרפי. כבר בשנות ה-90, בנטון, ממציא הולוגרמות הקשת, היה הראשון להציג וידאו פרימיטיבי מהולוגרמות דיגיטליות. הוא הפיק את המיטב מהמשאבים המוגבלים שעמדו לרשותו באותה העת, אך גם אז, וגם בכמעט 30 השנים שחלפו מאז, טרם הבשילו כוח המחשוב, האלקטרוניקה והנדסת החומרים, כדי שוידאו הולוגרפי יהפוך למוצר מדף. עם זאת, אנו קרובים לכך מאי פעם. בשנות ה-60 התאפשר יישומו של צילום תמונות הולוגרפיות, זמן קצר אחרי המצאת הלייזר, בזכות בשלותה של טכנולוגיית סרטי הצילום, ששימשו לצילום תמונות רגילות. סרטי צילום מאופיינים ברזולוציה עצומה, תכונה חיונית ליצירת הולוגרמה, מאחר ששמירת תבנית ההתאבכות הדרושה להולוגרמה דורשת ווקסל מיקרוסקופי. אך לצורך וידאו נדרש עדכון של ערכי הווקסלים לפחות 24 פעמים בשנייה, וסרט צילום אינו מחיק. כדי ליישם עדכון כמות עצומה כל כך של מידע, דרושים לא רק כוח מחשוב עצום, אלא גם חומרים מיוחדים שיאפשרו עדכון מהיר של ווקסלים ברזולוציה גבוהה. עם השנים, בוצע מחקר רב בתחום, וכיום קיימים צגים המאפשרים הצגת וידאו הולוגרפי בתדר ינון של עד 60 תמונות לשנייה, וברזולוציה המקבילה ל-8K, מעל 30 מיליון פיקסלים. מסך צנוע יותר בגודל 15.6 אינץ' וברזולוציה לא גבוהה, עולה כיום כ$6,000. אך הטכנולוגיה מתקדמת במהירות והמחירים צפויים לרדת בעשור הקרוב. חלק מהחברות מציעות חבילה שלמה המאפשרת אינטראקציה עם המשתמש, כגון סיבוב, הגדלה ומניפולציות שונות של הסרט ההולוגרפי באמצעות כפפות ייעודיות או על ידי מצלמה מורכבת על הצג ומנתחת את תנועות המשתמש. אחד היישומים המוצגים למשל הוא בחינת מידע רפואי תלת מימדי. הולוגרמות בשירות הרפואה. מעבר לתפקידן בהצגת מידע רפואי וככלי עזר בהוראה, הולוגרמות אפשרו פריצות דרך של ממש בתחום הרפואה. דימות רנטגן, קרינת X. בחינת דגימה ביולוגית בקרינת רנטגן, דורשת בדרך כלל טיפול והכנת הדגימה, שבמקרים רבים משנה אותה ופוגם בחלק מתכונותיה. לייזר קרני רנטגן בדרך כלל לייזר סלניום, שאורך הגל שלו קצר ביותר, 20 ננומטר, מאפשר לייצר הולוגרמת רנטגן של הדגימה כמו שהיא ללא צורך בהכנה. ניסויים הראו שאפשר לצלם כך אפילו בגוף חי. תמונת ההתאבכות של אלומת העצם ואלומת הייחוס מלייזר הרנטגן מתקבלת על גבי חיישן רנטגן דיגיטלי ומועברת למחשב המחובר אליו. מתוך תבנית זו נבנה באמצעות טכניקה מתמטית הקרויה התמרת פוריה מודל תלת מימדי של הדגימה ברזולוציה גבוהה של הדלפית המילימטר. הרופאים יכולים בזמן אמת לבחון את ההולוגרמה מכל זווית רצויה ובהגדלות שונות. מיקרוסקופיה הולוגרפית. צילום הולוגרפי אינו פולשני ומאפשר צפייה מיקרוסקופית מתמשכת גם בדגימות חיות. מאחר שהולוגרפיה מכילה את כל המידע על חזית הגל, אפשר להשתמש בתמונה המתקבלת לביצוע טומוגרפיה של העצמים, כלומר קבלת תמונה של כל חתך שלהם בכל זווית רצויה. גם העלות של מיקרוסקופיה הולוגרפית נמוכה יחסית, מאחר שחלק ניכר מהעלות במיקרוסקופים רגילים מושקע בעדשת האובייקט, המגדילה את תמונת העצם שנוצרת במישור המוקד של המיקרוסקופ. במיקרוסקופ הולוגרפי כלל אין צורך בעדשה כזו, משום שהתמונה מתקבלת במישור המוקד, ישירות על החיישן הדיגיטלי, שמנתוניו בונה המחשב את המודל התלת-ממדי של העצם. אינטרפרומטריה. כששני גלים מאותו מקור מגיעים לגלי בהפרשי זמן זעירים, אפשר לחשוף לפי ההפרש תנועות זעירות או חספוסים בפני השטח שעיכבו את אחד הגלים. שיטה זו נקראת אינטרפרומטריה, ובה משתמשים למשל לתצפיות אסטרונומיות בעזרת גלים כבידתיים. הטכניקה הזו עם גלי קול משמשת לאבחון מבנים תוך אוזניים, גידולים סרטניים ועוד. אפשר להשתמש בשיטה זו גם כדי להבחין בשינויים זעירים בחומר בעל שקיפות. כאשר האור עובר דרך כיסים או אזורים בעלי מקדם שבירה שונה, גם אם עוצמת האור נותרת קבועה, תתקבל התאבכות בין האלומות באותה נקודה. אפשר למפות כך את הרכב החומר ותכונותיו. למשל, כך משמשת אינטרפרומטריה הולוגרפית לבדיקת תכונות שונות של קרנית העין, מידת ההתפשטות עקב לחץ תוך עיני, גמישות הקרנית, שינויים בהתגבשות חומר בתוכה ועוד. אנדוסקופיה. אפשר לייצר הולוגרמות של חללים פנימיים בגוף בעזרת סיבים אופטיים דקיקים. דרך אחת היא להחדיר לגוף ציוד צילום ממוזער ויצירת ההולוגרמה בקצה הסיב בתוך האיבר המצולם. לחלופין אפשר להחדיר שני סיבים וכך לאפשר את פיצול האלומה לאלומת עצם ואלומת ייחוס, וצילום ההולוגרמה עצמה מתבצע מחוץ לגוף. הולוגרמות המצולמות כך הן ברזולוציה של מיקרומטרים ספורים. כך שמתאפשרת הבחנה בתאים יחידים, העשויה אפילו לחסוך את הצורך בביופסיה לאבחון ממצאים החשודים כגידולים. בשילוב עם אינטרפרומטריה מיקרוסקופית, הטכניקה משמשת גם לבדיקת הגמישות של דופנות המעי ושלפוחית השתן, ששינויים בה מאפיינים גידולים סרטניים. אחסון תלת מימדי יעיל. האפשרות לתיעוד ואחסון מידע תלת מימדי של המטופל יכולה להיות יעילה במצבים רבים. למשל ברפואת שיניים אפשר להשתמש במידע כזה למעקב רפואי, לצורך מדידות כחלק מהכנת אביזרים אורתודנטיים, וכן לצרכים משפטיים ולזיהוי פלילי. הכנת יציקות של מערכות שיניים שלמות היא תהליך מסורבל ולא נעים, הדורש מקום פיזי לאחסון, כך שאינה ישימה בפשטות במספרים גדולים. אחסון הולוגרפי, בעיקר דיגיטלי, פותר בעיות אלה ומקל על מדידות ועל הכנת אביזרים אורתודנטיים. הולוטומוגרפיה. שילוב של מיקרוסקופיה הולוגרפית, אינטרפרומטריה וחישובים מתמטיים סבוכים מאפשר הפקת מפה תלת-ממדית של שבירת האור בעצם המבוקש כגון תא חי. מפה כזו מופקת מתוך הולוגרמות דיגיטליות רבות המצולמות כל אחת כאשר האלומה פוגעת בעצם מזווית שונה, ואז פתרון מתמטי של פיזור האור מכל הזוויות. האלגוריתם דומה לזה שבו משתמשים כדי להפיק תמונת CT מתוך מספר רב של צילומי רנטגן שצולמו מזוויות שונות. כך אפשר ליצור מודל תלת מימדי של עצם שקוף, בלי להזדקק לצביעה, התוויה, לייבלינג, או למניפולציה גנטית כגון החדרת גן פלואורוצנטי, שפוגעות לא פעם בדגימה וגם מובילות לתמונה סופית שאינה של האובייקט המצולם במצבו הטבעי. הולוגרמות בארנק ובכינוח. שלב מכריע בהתפתחותה של ההולוגרמה היה השימוש בחומר מסוג פוטורזיסט לצילום הולוגרמות קשת. סרט צילום רגיל שומר תבנית של נקודות כהות ובהירות, אך בפוטורזיסט תבנית ההתאבכות נשמרת כמפה תלת ממדית של בליטות ושקעים. על הולוגרמה כזו, באמצעות יציקה, ניתן לייצר תבנית קשה של מפת הבליטות והשקעים, תבנית שמאפשרת ייצור המוני של עותקים נוספים מההולוגרמה במהירות ובזול על ידי יציקה או הטבעה. תהליך זה אפשר להטביע הולוגרמות קשת על כרטיסי אשראי ועל שטרות בערכים גבוהים כדי להקשות על זיופים וכן לייצר טפטים, מדבקות ואלמנטים דקורטיביים רבים. כך הפכה ההולוגרמה מפריט אזוטרי וקשה לייצור לאלמנט שמצוי בכל בית ובכל ארנק. כיום זהו השימוש הנפוץ ביותר בהולוגרמות, המהווה את חלק הארי בהערכת שווי השוק לטכנולוגיה זו, העומדת על כ-16 מיליארד דולר לשנה, עם צמיחה שנתית של יותר מ-5%. סרטון הדרכה של ערוץ Applied Science מ-2020 מדגים הטבעת הולוגרמות כאלה על שוקולד באמצעים ביתיים פשוטים. צילומי המסך למטה מתוך הסרטון מדגימים את הפלא שבהולוגרמה. שוקולד 100% טהור מציג תמונות צבעוניות ותלת מימדיות, אף כי אין עליו כל צבע או חומר אחר, ולמרות שפני השטח שלו חלקים למגע. זהו הקסם ההולוגרפי. שקעים ובליטות מיקרוסקופיים הגורמים לגלי האור להתאבך אלה עם אלה באופן מדויק. לראות את התמונה המלאה מאת כולו אור, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא ועורך אמיר בועז. עריכה טכנית אלעד לוין.